שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמכי במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם, השיעור יהיה היום 10:30. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ניסים בן משה הכהן שנפטר אמש, י' במרחשוון. ניסים הוא אביו של אלי כהן שעושה את התרשימים והסרטונים הנפלאים באתר סיני. ואני באמת אשמח אם כל מי שלומד היום יכוון בפירוש שהוא לומד לעילוי נשמתו, שוב ניסים בן משה הכהן. ונתחיל בשיעור. כאמור, אנחנו לומדים את דף סמכי, ואפשר לחלק את הדף לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך ונדבר על גר תושב, שעם זה סיימנו אתמול. בחלק השני נחזור לנושא העיקרי שראינו במשנה, שזה השכר של עבודה עם יין נסך. והחלק האחרון זה המשנה בעמוד ב' שעוברת לנושא של תערובת ביין נסך, אבל את זה כבר נראה מחר. אז החלק הראשון כאמור ממשיך ומדבר על גר תושב. אתמול ראינו ברייתא שדיברה על מי נחשב לגר תושב, ראינו בזה שלוש דעות. הדעה שהציבה הכי פחות דרישות בשביל לחשב לגר תושב זה רבי מאיר, שהוא אמר שמספיק שהוא לא עובד עבודה זרה. עכשיו איך אנחנו יודעים שהוא לא עובד עבודה זרה? אז רבי מאיר אמר שהוא צריך לגשת ולהצהיר בפני שלושה עדים שהוא לא מתכוון לעבוד עבודה זרה. זה מה שראינו אתמול. לעומת זאת עכשיו נראה שרב יהודה ורבה לא דרשו שלושה עדים, אלא הם הסתפקו בזה שהם פשוט יודעים שהגוי הזה כבר לא עובד עבודה זרה. אז איך הם מסתדרים עם הברייתא? מסבירה הגמרא שתלוי במה מדובר. אם השאלה היא אם אנחנו חושבים שאותם גויים עובדים עבודה זרה או לא, אז בזה מספיק שאנחנו יודעים שהם לא עובדים, ועל זה רבה ורב יהודה דיברו, ולכן הם התירו לעצמם לשלוח מתנות לגויים מסוימים בימי אדם, אפילו שבהתחלת המסכת למדנו שאסור, כי הם ידעו שאותם גויים רק חוגגים את אותם חגים כחג תרבותי, אבל הם עצמם לא באמת עובדים את העבודה זרה, ולכן מותר לשלוח להם. לעומת זאת, אם השאלה היא האם צריך להתייחס אליו כמו שהתורה אומרת שצריך אפילו לדאוג לו ולפרנס אותו ולהחיות אותו, אז בשביל זה יש לנו כבר דרישות יותר גבוהות שהוא צריך להציר בפני שלושה עדים, ועל זה הברייתא שראינו אתמול דיברה. עכשיו מה שמעניין שלפי זה אנחנו צריכים לפצל את הברייתא שראינו אתמול לשניים. החלק הראשון מדבר על האחיות, ולזה צריך שלושה עדים. החלק השני ששם כתוב שלא חוששים שהוא עושה יין נסך, לזה כבר לא צריך שלושה עדים, אלא מספיק שאנחנו יודעים שהוא לא עובד עבודה זרה. אז ראינו איך רב יהודה ורבה מסתדרים עם הברייתא, אבל עכשיו הגמרא מקשה ממשהו שאמר רבי יוחנן. הגמרא מבינה בהווה אמינא שרבי יוחנן אמר שהמצב הזה של גר תושב הוא מצב זמני. כלומר זה הגיוני שאדם יהיה גר תושב לזמן מסוים, למשך שנה. אם עוברת שנה והוא עוד לא מל, כלומר עוד לא התגייר לגמרי, אז אנחנו כבר מניחים שהוא מין, ואז שוב אי אפשר לסמוך עליו לעניין עבודה זרה. כך הגמרא הבינה שרבי יוחנן אמר, וממילא שוב לא מובן איך הם שלחו את המתנות, כי הרי הם שלחו לגויים שכבר עברה שנה והם עוד לא התגיירו לגמרי. עונה הגמרא שהשאלה בכלל לא מתחילה, כי לא הבנו את רבי יוחנן נכון. רבי יוחנן לא התכוון לכל גר תושב שיש לו שנה אחת להתגייר, אלא דווקא לגר תושב ספציפי שהוא אמר בפירוש שהוא הולך למול, אז אם הוא לא מל תוך שנה זה כבר מראה שהוא מין. אבל סתם גר תושב יכול להיות גר תושב גם לעולם. בזה סיימנו את החלק העיקרי של הסוגיה הראשונה, הגענו לשורה העשירית בעמוד א', ועכשיו מכאן ועד קצת אחרי אמצע עמוד א', הגמרא משלימה את הסיפור לגבי רבה שכאמור הביא מתנות לגוי בימי אדם. אז הגוי שהוא הביא לו את המתנות זה בר שישך, והגמרא מספרת שכשרבה הגיע להביא לו את המתנות, הוא מצא את בר שישך שוחה בתוך אמבטיה של מי ורדים ומוקף באוסף של נשים זונות. אז בר שישך אומר לרבה, נו לכם היהודים יש איזה שכר בעולם הזה שהוא טוב יותר ממה שלי יש כאן עכשיו? עונה לו רבה, כן, ולא רק זה, אלא ששלנו יותר טובה משלך. כי כשאנחנו נגיע לעולם הבא, הטובה שנקבל תהיה מושלמת, כלומר בשלווה מוחלטת. לעומת זאת, אתה עכשיו לכאורה נהנה, אבל באמת כל הזמן רובץ מעליך החשש מהמלכות. אז עונה לו בר שישך, מי מפחד מהמלכות? ובדיוק כשהוא אומר את זה, הגיע איזשהו שליח מהמלך, ואמר לו מהר לבוא שהמלך קורא לו. אז בר שישך הבין שסדרו את זה מהשמיים, אז הוא מקלל את עצמו ואומר, העין שלי שראתה בכם רק רע, תיפקע, ורב ענה על זה אמן, ובאמת, העין שלו נפקעה. זה הסיפור של רבה ובר שישך, ונחזור שוב על התשובה של רבה לגבי השאלה של בר שישך, הוא ענה לו שהטובה שלנו בעולם הבא טובה יושר משלכם, כי יש בה שלווה מוחלטת. על זה הגמרא מביאה שני מוראים שמציעים עוד שתי תשובות שרבה יכל לענות לו. רב פאפי מציע שהוא היה צריך לענות לבר שישך בסגנון שלו עצמו ולהביא לו את הפסוק בתהילים מהי, שם כתוב בנות מלכים ביקרותיך, כלומר לכם הגויים יש סתם נשים זונות, לנו בעולם הבא יש בנות מלכים שיעקרו אותנו. זאת ההצעה של רב פאפי. רב נחמן בר יצחק מציע שהוא היה צריך לענות לו מפסוק בישעיהו, עין לא ראתה אלוקים זולתך, כלומר שהשכר שלנו בעולם הבא הוא כל כך עצום שאנחנו בכלל לא יכולים לתפוס אותו. עד כאן השלמנו את הסיפור על רב ובר שישך, ובזה סיימנו את הסוגיה הראשונה לגבי גר תושב, שאמרנו שבשביל לקבל את הזכויות של גר תושב הוא צריך להצהיר בפני שלושה עדים, אבל בשביל שנדע שהוא לא עובד עבודה זרה, לזה מספיק שפשוט אנחנו יודעים שהוא לא עובד עבודה זרה, ואנחנו עוברים לסוגיה השנייה, שזה קצת מתחת לאמצע עמוד א'. הסוגיה הזאת מחזירה אותנו למשנה בתחילת הפרק בדף סמך ב', שם כאמור למדנו את הדין שאם אני סוחב יין נסך בתשלום, אז השכר שאני מקבל אסור בהנאה, ועכשיו נפרש עוד שני דינים שהמשנה מביאה שם בהמשך בהקשר לדין הזה של שכר. הדין הראשון הוא שנניח שהגוי שכר אותי בשביל לסחוב לו 100 חביות והוא משלם לי על זה 100 שקל, כשב-99 חביות יש מיץ תפוחים ואין בזה שום בעיה, ובחבית אחת יש יין נסך, אז אומרת המשנה שהשכר שאני מקבל מותר. עכשיו בהווה מינה כנראה שהגמרא הבינה שכל השכר שלי מותר, כלומר לא רק ה-99 שקל על המיץ תפוחים, אלא גם השקל שהולך על החבית של יין נסך, גם זה מותר, כי הכל הולך ביחד וכלל העבודה הייתה מותרת. זה מה שהגמרא הבינה בהתחלה. על זה מקשה הגמרא מברייתא שאומרת את ההפך הגמור, כלומר לא רק שהשקל על יין נסך אסור, אלא גם כל ה-99 שקל על המיץ תפוחים גם הם אסורים, כי אנחנו מסתכלים על כל העסק ביחד, וכיוון שבתוך ה-100 שקלים יש פה שכר של יין נסך, אז כל השכר נאסר. איך רואים את זה בברייתא? כי הברייתא אומרת שמתי הוא כן יכול ליהנות מה-99 שקלים? רק אם מדובר שבבוקר כשסגרנו, סגרנו על 99 שקל ואמרנו שאני אסחוב לו 99 חביות מיץ, ורק בערב כשנגמרה העבודה והוא בעצם כבר התחייב לי ב-99 שקלים, הוא אמר בוא תיקח עוד שקל ותסחוב גם את החבית של היין. כאן כיוון שהחבית של היין הייתה אחרי עבודה, אז השקל שלה לא מצטרף ל-99 שקל של התפוחים, אז הברייתא אומרת שרק השקל נאסר אבל ה-99 לא נאסרים. אבל אם זה היה באמצע עבודה, אז לא רק שהשקל של יין נסך נאסר, אלא גם כל ה-99 של המיץ תפוחים. אז יש פה לכאורה סתירה חזיתית בין המשנה לבין הברייתא. במשנה הבנו שלא רק שה-99 מותרים, אלא אפילו השקל של היין, ובברייתא יוצא בדיוק להפך, שלא רק שהשקל אסור, אלא גם ה-99 של המיץ. עד כאן הסתירה, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות. לפי שתי התשובות אנחנו משנים את מה שהבנו במשנה, ונאמר שהמשנה לא התכוונה להתיר את כל ה-100 שקלים, אלא רק את ה-99. זה שלב ראשון, אבל זה עדיין לא עונה, כי הרי לפי הברייתא גם זה אסור, אלא אם כן זה היה בערב, אז כאמור על זה יש שתי תשובות. הבאי אומר שצריך לשנות את המשנה שלנו שהיא תהיה בדיוק כמו הברייתא, כלומר גם במשנה שלנו שמותר, זה דווקא כשהוא אמר לו את זה בערב אחרי העבודה. רב לעומת זאת אומר שהמשנה שלנו לא מדברת על הערב, אלא גם כשהחבית יין הייתה באמצע היום, ובכל זאת אין סתירה בין המשנה לבין הברייתא, כי זה תלוי מה היה אופי ההסכם ביניהם. המשנה מדברת שכשהוא שכר אותו, אמר לו, אתה סוחב לי כל חבית בשקל. ממילא, כל חבית וחבית זה עסקה בפני עצמה. לכן זה שיש פה באמצע היום יהיה נסך, זה לא פוגע בשאר ה-99 שקלים שהם על המיץ. לעומת זאת, הברייתא שאומרת שהכל אסור, היא מדברת במצב שהוא אמר לו, קח 100 שקל גלובלי על כל ה-100 חביות. אז כאן, כיוון שהכל זה עסקה אחת, אז אם חלק מהשכר זה שכר על יהיה נסך, אז כל השכר נאסר. עד כאן לגבי הדין הראשון שהוא שכר אותו גם למלאכה אחרת, זה מביא אותנו לשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד א'. הדין השני שהמשנה מדברת עליו בהקשר של שכר זה אדם שסוחר חמור מיהודי. אז אם הוא שכר את החמור בשביל לסחוב יין נסך, אז ברור שהשכר נאסר. אבל אומרת המשנה שאם הוא שכר את החמור למשל בשביל לשבת עליו, שזה כמובן מותר, ותוך כדי שהוא יושב על החמור, הגוי גם סחב איתו בקבוק יין, אז כאן, כיוון שהכסף שהיהודי מקבל זה לא בשביל סחיבת היין, אלא בשביל סחיבת הבן אדם, והגוי פשוט הוסיף לזה גם את היין, אז אומרת המשנה שהשכר מותר. עכשיו, הגמרא מסבירה שלמרות שבבבא מציע למדנו שאם אדם סוחר חמור, יש לו זכות להביא איתו גם צידה לדרך, שזה גם כולל יין, בכל זאת מסביר הבאי שהכסף שהוא משלם זה רק על סחיבת האדם ולא על היין, הראיה שאם הוא יאמר למזכיר שהוא לא מביא איתו יין, עדיין לא יפחיתו לו מהסחירות, כי הכסף זה לא על היין, אלא על האיש, ולכן כאן השכר מותר. עד כאן מה שנוגע לענייננו מהדין השני במשנה, ועכשיו בסוגריים, 4 שורות לפני סוף עמוד א', נדבר קצת על הברייתא שהבאנו מבבא מציע. כאמור אמרנו שלסוחר של החמור יש זכות להביא תוצדה לדרך, וגם למחמר, כלומר למנהיג, יש זכות להביא, אבל הברייתא אומרת שיש הבדל ביניהם. הסוחר יכול להביא לכל המסע, גם אם זה כמה ימים, לעומת זאת המחמר לא יכול להמיס על החמור, כי אז זה מעט התהליכה, אלו יכול להמיס רק את הצדה לדרך שהוא צריך לאותו יום. מה ההבדל? למה הוא יכול רק יום אחד והסוחר יכול לכל המסע? מסבירה הגמרא שמדובר שהם הולכים במקומות כאלה שהם יכולים להצטייד כל יום לאותו יום, ולכן המחמר שהוא רגיל לחיות כך הוא צריך להצטייד לכל יום בפני עצמו, לעומת זאת הסוחר שהוא לא רגיל לזה הוא יכול להביא את כל האוכל שהוא צריך מראש. זה היה סוגריים לגבי סוחר את החמור, בינתיים ראינו את שני הדינים הנוספים במשנה, הדין הראשון היה שהוא שכר אותו למלאכה אחרת, הדין השני לגבי סוחר את החמור, ועכשיו בשורה האחרונה בעמוד א', הגמרא מביאה דיון נוסף לגבי שכר עבודה זרה, ובזה נסיים את הנושא הזה ואת הלימוד שלנו להיום. הגמרא מספרת על אבא של רווחה שהוא היה מוכר יין, והוא גם היה מוכר לגויים, וחוץ מזה שהוא היה מוזג ללקוחות את היין, הוא גם היה נותן להם שירות מיוחד בזה שהוא היה מעביר אותם את הנהר, ובתמורה לזה במקום שהם ייקחו את החביות שלו כמו שהיה נהוג, הם היו נותנים לו חזרה את החבית שלו. עכשיו הגמרא מעלה בעיה אם הוא עושה את הדבר הזה עם גויים. ברגע שהוא נותן לגוי יין, אז היין הופך להיות סתם יינם של הגוי, וסתם יינם אסור בהנאה. עכשיו, מה הבעיה עם זה? הרי זה לא אומר שאסור למכור לגוי יין, אלא שכאן, במה שאבא של רווחה עשה, לכאורה יש שתי בעיות. בעיה אחת, זה שלכאורה הוא ממש עובד בשביל היין נסך, ומקבל מזה שכר. מה הוא עושה בשביל היין נסך? אז דבר אחד שהוא עושה זה שהוא מוזג את היין, אבל זה לא בעיה, כי כשהוא מוזג זה עוד לא יין נסך. אבל דבר שני שהוא עושה זה שהוא מעביר את היין את הנהר, והרי בתמורה לזה הוא מקבל את החבית שלו בחזרה. אז יוצא שהוא עובד בשביל היה נסך ומקבל שכר, והרי זה אסור. אז איך הוא עשה את זה? מסבירה הגמרא שזה לא שהוא עצמו היה מעביר את היה נסך את הנהר, אלא הוא הגיע להסכם עם בעל המעבורת שכל הכוח שהוא יפנה אליו, בעל המעבורת ייתן לו לעבור בחינם. ממילא, כיוון שאת ההסכם הזה עם בעל המעבורת הוא עשה עוד לפני שהיין היה אסור, ואחרי שהיין היה אסור לא עשה שום דבר, לכן זה לא נחשב שהוא תורח ביה נסך ומרוויח מזה משהו, ולכן זה מותר. אז פתרנו בעיה אחת, אבל אומרת הגמרא, עדיין יש עוד בעיה, הרי עד שהיין עובר את הנהר, הוא רוצה מאוד שהיין הזה יתקיים, כי משהו יקרה בינתיים לחוויות של הלקוח, אז הלקוח יבקש חוויות מהמוכר. אז יוצא שהוא רוצה בקיומו של היין נסך, ומזה הוא מרוויח את החוויות שלו בחזרה, והרי גם זה אמרנו שאסור. על זה עונה הגמרא, שפה לא אכפת לו שהחוויות של הקונה יישברו, או כי לקונה יש כמה חוויות ספר, לכן גם אם יישברו, הקונה לא יבקש מהמוכר את החוויות שלו, או שפשוט זה התנאי שמסו מראש, כלומר הוא אומר לקונה, אני מעביר אותך את הנהר בתמורה לחוויות שלי, וגם אם יישברו לך החוויות, אתה עדיין צריך להחזיר לי את החוויות שלי, לכן כיוון שלא אכפת לו, זה לא נחשב שהוא רוצה בקיומו, וממילא השכר שלו מותר. בזה סיימנו לדון ממה שאבא של רווח היה עושה, וסיימנו עם הנושא של שכר עבודה זרה, והגענו למשנה בתחילת עמוד ב', אבל זה כבר מדבר על נושא אחר לגמרי, לכן נשמור את זה למחר, נחזור למה שראינו. ראינו היום שני נושאים עיקריים. הנושא הראשון היה גר תושב, אמרנו שבשביל שנצטרך להחיות אותו ולעזור לו, אז זה דווקא אם הוא מצהיר בפני שלושה אנשים שהוא לא עובד עבודה זרה. אבל לגבי דברים שקשורים לעבודה זרה עצמה, כמו למשל לשלוח לו מתנות בימי אדם, כאן מספיק שאנחנו יודעים שהוא לא עובד ולא צריך שלושה עדים. בדרך אגב, הבאנו את הסיפור של רבא וברשישך, והוא הסביר לברשישך למה השכר שלנו טוב יותר, אז הוא אמר שבעתיד לבוא לא תהיה לנו שום אימת מלך. רב פאפי אמר שהוא היה צריך להביא לו את הפסוק בנות מלכים ביקרותיך, ורב נחמן בר יצחק אמר שהוא היה צריך לענות לו, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אי אפשר לתפוס את הגודל של העולם הבא. זה היה החלק הראשון. בחלק השני שוב חזרנו למשנה לגבי השכר של יהי נסך. בעניין הזה ראינו שני דינים מהמשנה. דין אחד זה שאם הוא שכר אותו למלאכה אחרת, אז השכר מותר. והווה מינה הסברנו שכל השכר מותר, אבל הבאנו ברייתא שאמרה ששום דבר לא מותר, אלא אם כן הוא שכר אותו בשביל לחבית יין בנפרד בערב. לסתירה הזאת ראינו שני תירוצים. אביי אמר שצריך לשנות את המשנה שתהיה כמו הברייתא, שרק בערב מותר. ורב אמר שתלוי איך הם עשו את ההסכם, אם אפשר לפצל בין העסקה של כל חבית וחבית, אז רק השכר שכנגד יהיה נסך נאסר, ולא כל השכר. זה היה לגבי שהוא עשה איתו עוד מלאכה. הדין השני במשנה זה שהוא סוחר את החמור, ואמרנו שאם הגוי שכר בשביל השבט והוא גם שם את היין, אפילו שיש לו זכות לעשות את זה, זה לא אוסר את השכר. דין שלישי שראינו היה לגבי אבו דרב אחא, שאמרנו שהיה מעביר את הקונים של היין את הנהר, ובתמורה לזה מחזירו לו את החוויות שלו. אמרנו שברגע שהיין אצלם זה כבר נחשב יין נסך ואסור ליהנות, וגם השכר אסור. אז זה עלה לנו שתי בעיות. בעיה אחת, הרי הוא תורח בשביל יין נסך ומרוויח מזה, על זה ענינו שאחרי שזה כבר נאסר הוא לא תורח בכלל. בעיה השנייה זה שהוא רוצה בקיומו, ועל זה ענינו שהוא לא רוצה בקיומו, כי הוא אמר גם אם החבית יישבר אתה צריך להחזיר לי את שלי, או כי לקונה יש חוויות ספר. כל טוב.